ובכן, שדי פוטיהו לאוקא דמשכן, דל תלתין לאיגרא, תוריד 30 מתוך ה-40 הרוחב של עיריות המשכן, שזה 40 לגג, פשל הוא 10. לרבי יהודה מחסיה עמד העדנים. לפי רבי יהודה, שהוא טוען שלמעלה זה אצבע, אז נשאר לך 10, זה מכסה את כל הקיר המערבי עד הרצפה, זה מכסה גם המעד העדנים. לרבי נחמיה, מגליה עמד העדנים. יופי, בסדר? פשוט. עכשיו, בואו נראה את ה... מכסה השני. המכסה השני איך נקרא? יריעות עיזים. ועשית יריעות עיזים לאוהל, אורך היריעה אחת 30 באמה. אם אורך מכסה האוהל היה 28, אורכו בשתי אמות יותר. עכשיו בוא נעשה חשבון עוד פעם, כמו שעשינו קודם במכסה הראשון. המכסה השני יריעות עיזים, אורכו 30. אז יש לך עוד ספר 2. אז אם כן, שד יורקאי לפוטי עד מכאן, שמת אורך לרוחב המשכן, הרוחב הפנימי 10, כמה אביה? תלתין, דל 10 לאיגרא, תוריד 10 לנטו של הגג, פשה להוא 10 לאיגיסה, נשאר 10 לצד הזה ו10 לצד הזה. לרבי יהודה שסובר שאובי הקרשים למעלה היה רק אצבע, מכס היא עמד העדנים, אז כמה אורך הקרש? 10. אז המכסה השני מכסה מצד צפון ומצד דרום את כל הקרש, עד הסוף, בסדר? 30, 10 זה גג, אין למעלה אובי של קרש של המחיצה כזה יצטמצם לאצבע, וגם בצד השני, אז זה מכסה את הכל. ולרבי נחמיה, מגליה עמד העדנים, באמת עמד אני מגליה, תניה נמאחי, למדנו ברייטה, ועמה מזה ועמה מזה בעודף, בורך להיות האוהל, אז יהיו לחסות עמה של עדנים, דברי רבי יהודה. לפי רבי יהודה זה מחסה גם עמה של עדנים, כמו שעשינו חשבון. רב נחמיה אומר לחסות את העמה של הקרשים. עד עכשיו דיברנו את האורך לרוחב המשכן. עכשיו, איך היה בנו יריות העיזים? יריות העיזים היו עשויים 11 יריות. כל יריה רוחבה 400. אם אתה לוקח 11 כפול 4, זה 44 רוחב. שדי פוטיה לאורכא דמשכן את יריעות האוהל. כמה אביין? 44. דל תלתין לאיגרא, תוריד מ-44 לאורך המשכן לגג. פשל הוא 14, מ-44 הורת ה-30 נשאר 14. דל תרתי לכפילה, שתי עמות שהם חצי רוחב של יריעה אחת, כי רוחב כל יריעה זה 4. אותם תולים בפתח המזרחי, בכניסה, כמו איזה, איך אומרים, כמו שאתה שם, מעל הפתח, כן, כיפוף.
וילון כזה.
וילון, מלמעלה, משהו יפה כזה. אם זה הפתח, אז מלמעלה, בצד המזרחי של הכניסה, יורד שתי עמות, כן? פשל הוא 13, אז נשאר 12. אז מה זה? בשמה לרבי יהודה, שסובר שאובי הקרשים למעלה היה מה... אז השתיים האלו התבזבזו, היינו דכתיב, חצי העירייה עודפת תשרח על אחורי המשכן. לפי רבי יהודה שהיה למעלה אצבע, אז כמה נשאר לך? 12. מתוך ה-12 הקיר המערבי כמה גונב? 10. אבל יש לך 12, מה קורה עם השתיים הנוספים? כמו סמלת קלה, נשרחת על הרצפה, כמה? חצי העירייה. כמה זה יריעה? 4. חצי יריעה 2. אז זה בדיוק יוצא טוב. זה הגמרא שואלת. מי שמר רבי יהודה, היינו דכתיב חצי העירה עודפת. תשרח. אלא לרבי נחמיה שסובר שלמעלה יש לך עוד אובי של עמה בקיר המערבי. אלא רבי נחמיה, כן, אז מה זה תשרח? חצי העירה תשרח. הרי למעשה לא נותר לך כיסוי רק עמה אחת. שהרי עמה אחת נצריכה לכיסוי אובי הקרשים. המערבי. מילא לרבי יהודה חצי העירייה זה ברור, שתיים יריעה זה 4, חצי עירייה, אז מה שנשרח זה שתי עמות, זה מצוין לפי הפסוק, אבל מה יגיד על זה רבי נחמיה? אומרת הגמרא, תשרח מחברותיה, הכוונה חצי עירייה תשרח מחברותיה, חצי עירייה מעיריות האוהל תתארך יותר מעיריות המשכן שתחתיה, הרי עיריית המשכן לא כיסתה אלא 900 מן הקרשים, ואילו עיריית האוהל היו שתי עמות נוספות, שהיא הייתה מכסה את העדנים, ואחת נגרת הרצמה. באופן יחסי, כמה הייתה גדולה יותר מהעירייה התחתונה, בשתי עמות חצי עירייה. אז על מה הולך החצי? זה הכל. טוב, תנא דבי רבי שמעאל. אנחנו בדף צדיק ח' עמוד ב' סוף העמוד. תנא דבי רבי שמעאל, למה המשכן דומה? לאישה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכים אחריה. ראיתם סמלת קלה? יש את השושבינות הקטנות שנושאים את המאחורה. תנו רבנן. עכשיו הוא מסביר לנו, דיברנו על זה קודם. האדנים, לכל קרש שני אדנים. מה רוחב כל קרש? שמה וחצי. אם שני אדנים רוחבם שלושת רבעי, והם היו חרוצים בדיוק, אני לא רוצה להגיד את המידות, בדיוק איך זה היה בנוי, איך חותכים את העצים שיהיו כמו שתי ידות של ספר תורה. רק זה מלבני, לא עגול, כמו שהיו בספר תורה. זה היה בדיוק תואם. זה יושב על החריצים שבתוך האדנים, אבל היה בנוי שלכל קרש לא עדן אחת, אלא שני אדנים. אם כן, חרוצים היו קרשים, היו חורצים כדי שיוכלו להשתלב יפה בתוך חורי האדנים, וחלולים היו האדנים, זכר ונקבה, כן, בסדר? הלאה. ונראים היו הקרסים בלולאות ככוכבים ברקיעה. על מה מדברים? מדברים כאן, הלולאות היו עושים תכלת, שזה כמו צבע רקיע, והקרסים היו ממה? מזהב. כן? לכן היו נראים כמו כוכבים ברקיע. הלאה, תנור הבנן. הנה הדף שלנו. בואו ננסה לצבור כאן. תנור הבנן. העיריות התחתונות, איזה? הראשונות. איך קוראים לזה? האוהל. זה נכסה הראשון, שעשוי ממה? מארבע סוגים, מפשטן, חוט אחד, זאת אומרת, סוג פשטן, ושלושה סוגי צמר, תכלת וארגמן, תולעת שני, ושש. אז זה היה עשויה. העיריות התחתונות היו צמר צבוע בתכלת, צבע צמוע בארגמן, צמר צמוע, תולעת שני ושל שש. שש זה פשטן. ועליונות של מסי איזים. וגדולה חוכמה שנאמרה בעליונות, בהריגת העליונות, יש חוכמה יותר גדולה מאשר בהריגת העיריות התחתונות, יותר מה שנאמרה בתחתונות. למה? בתחתונות נאמר, כתיב, וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. ואילו בעליונות כתיב, וכל אנשים, יש כאן, שימו לב, אני אגיד עוד מעט חידוש, מה זה וכל אנשים? קודם וכל אישה, זה היה מובחר. וכל אנשים אשר נשא ליבה אותנה בחוכמה תבו את העיזים. וכל אנשים אשר נשא ליבם אותנה בחוכמה, כיוון שבעליונות הוסיף הכתוב כאן, נשא ליבן אותנה בחוכמה, משמע שצריכים חוכמה יתירה כאן. מהי החוכמה המיוחדת בהריגת עיריות עיזים? אומרת הגמרא ותניה, משום רבי נחמיה, שיער העיזים שממנו תבו את יריות העיזים, זה היה מין יריעה, זה לא מהאורות, עושים את זה משיער העיזים. רק את האורות תהילים מאוד עמים זה אורות, אורות חשים. אבל המכסה השני, למרות שהוא מעיזים, לא עושים אותו מהאור. מהשערות הקשות שלו. תניה משום רב נחמיה, שיער העיזים שממנו תבו את יריות העיזים, שטוף בעיזים, נשטף בה לכלוך, בעודו נתון מחובר לעיזים לפני גזיזתו, ותבוי מן העיזים. גם נטבע לחוטים בעודו נתון על גבי העיזים קודם גזיזתו. לצורך מלאכות אלו היו צריכים חוכמה מיוחדת. זה ההבדל. דרך אגב, בדרך כלל לא כל אישה יכולה לעסוק בזה. דאגו שאישה טמאה, אם היא בנדלתה, לא יכולה. וכאן אתה אומר, כל אישה חכמת לב, אוטומטית התעסקה בזה. למה? כי דבר חי, במחיה לא מקבלת תומה. גם אישה בנדלתה היה מותר לה לטוות. כיוון... אז מדויק הכתוב וכל אישה, קודם כתוב אישה, רק אם היא תאורה, בגלל שמדברים על דבר כבר גזוז, אבל כאן זה מחובר, כך אומרים המפרשים. טוב, שתי גזוצרות. מה?
הוא דורד מהזיק שלו.
כן.
זה אפשר היה לעשות בשבת.
נכון, נכון. למה השתדלו ככה? כי כל דבר, כשהוא עוד מחובר, יש לו את החיות. כמו שראינו אצל חילזון של התחלת, שהשתדלו לקחת את הדם בעודו בחיים, כי יש לו את האיכות המעולה. אחר כך, אחרי שהוא מת, הוא נאבד. טוב, בואו נתקדם קצת. שתי גזוסטראות, אמרנו, מי שמושיט זורק מזו לזו פטור, אבל אם הם היו כמובן בשדיות האחת, אתם זוכרים שאמרנו כמו מסע עגלות. אם כאן יש גזוסטרה, זה רשות הרבים, וכאן יש גזוסטרה, מי שמעביר מכאן לכאן, מרשות היחיד לרשות הרבים, הרי אמרנו שחייב, ומי שזורק פטור. אמר רב משום הבחייה, הגלות תחתיהם וביניהם וצידיהם, כמה? רשות הרבים. עכשיו, כל מה שעשיתי בתחילת השיעור, כאן על הלוח ודיברנו הרבה, זה הקטע, בואו נגלוש בקטע. אמר רבייה, תשימו לב, אם משהו לא ברור, תעצרו אותי. בין עגלה לעגלה, כמלוא אורך עגלה. מה אורך עגלה? 500, נכון? עכשיו, בין העגלות הולכו בטורים 2, אחד לצד השני ועוד 2 לפניה. אז בין עגלה לעגלה כאורך עגלה. אורך עגלה 5, אז גם הרווח שבין עגלה לעגלה 5. אומרת הגמרא, כמלוא אורך עגלה. כמה אורך עגלה? 500. שואלת הגמרא, למה? למה לי? הרי אתה מעמיד, יכול להעמיד של, כמה קרשים בכל עגלה? 12. אתה יכול להעמיד אותם על המה וחצי, על הרוחב שלהם, ואז אתה יכול להכניס בתוך העגלה שלושה טורים, ואז נספיק 4.5, ב-4 פלגה סגי. עונה הגמרא ואומרת, לא, זה לא להתאחקו קרשים. כן, אם הוא רוצה לסדר לרוחב, 4.5 בדיוק, אתה לא יכול, צריך קצת שפיל בשביל להזיז, לחבר. יפה, אמר רבה, צידי העגלה כמלוא רוחב העגלה. שני הגלגלים של העגלה הם כמו לא רוחב. מה אמרנו? מה רוחב העגלה? 2.5 עמות. כל גלגל עם השפיל שלו, עם כל הרווחים, 1.25. שני גלגלים לעגלה, 2.5. העגלה עצמה רוחבה 2.5, פלוס שני הגלגלים, 1.25, עוד 2.5, סך הכל 5. וכמה רוחב העגלה? 2 עמות ומחצה. למה לי, סליחה, כן, למה לי, שואלת הגמרא, למה צריך רוחב עגלה להיות בעמתה ופלגה סגיה? שיהיה רק רחב, מין נקני כזה. עמה וחצי. אומר, לא, אז הקרשים, מה, איך הקרשים? הקרשים של 10 עמות שכובים לרוחב. אז אם יהיה בסיס שהוא יושב 10 עמות על עמה וחצי, אז כל צד צריך להיות 4.25 עמות, התנדנד כמו נדנדה. חייבים לתת לו בסיס יותר רחב. זה מה שהגמרא עונה. כאיכד לא לידדו, ידדדו, לא יתנענימו, הקרשים כמו נדנדה. שואלת הגמרא, אלא, אז למה קבעת שהשטח, רוחב רשות הרבים, כדי שיקרא רשות הרבים 16 עמה? לפי שמה שמנית כאן, יש רק 15. למה? רוחב העגלה עם הגלגלים, 5. שתי עגלות, 10. בין עגלה לעגלה 5, 15. למה אמרת רוחב רשות הרבים 16? שואלת הגמרא, אלא מה דקמלן, דרך רשות הרבים 16, אמה, אנן דגמרין על המשכן, אנחנו לומדים את זה מרשות הרבים שהייתה במלאכת המשכן. כשם שכל המלאכות של שבת אתה לומד במלאכת המשכן. הרי רשות הרבים של המשכן 15, יאווי. אתם זוכרים למה 15? כל עגלה עם הגלגלים 5, שתי עגלות 10, בין עגלה לעגלה 15, אומרת הגמרא, אמתא יתר אהבי, דאבא קאי בן לוי, דכי משתלפי קרשים, אבא נקית להו, הוא היה מיישר את הקווים. אנחנו עוד משהו כאן, טוב, נתחיל את המשנה. מה אתם זוכרים? מה זה רשות היחיד? כל מקום גבוה 10 טפחים ו-4 על 4. או עמוק 10 טפחים, או סגור על ידי קירות של 10 טפחים. כלומר, ואז כשזה נהיה רשות היחיד, עד לרקיע הוא רשות היחיד. רשות הרבים, מקום 16 עמה, יש דורשים גם כן 60 ריבו, אבל יש רשות הרבים רק עד י', מעל י' זה מקום טוב. יפה, אומרת הגמרא עכשיו, מה יהיה אם יש בור של 9 טפחים? או 8 טפחים? זה לא רשות היחיד. מה יהיה?
זה
היה
לי גם קומפטור.
אז איך לזה? זה יכול להיות קרמלי, תלוי. בדרך כלל זה יהיה מקום פטור.
איך?
מקום פטור בדרך כלל. כן. תלוי איפה, אם הוא נמצא בתור רשות הרבים, אז כמו שלמדנו, אם רגילים לרדת שם לכתף, תלוי בכמה תנאים. בכל אופן, זה לא רשות היחיד, אין לו גובה של יוד. עכשיו, מה יהיה אם היה בור שעומקו יוד טפחים? עומקו יהיו טפחים, ולקחת, לקחת אבן שגדולה 4 על 4, הכנסת אותה לבור הזה שעומקו 10 טפחים. ברגע ששמת אותו על הרצפה, מה הפך להיות הבור הזה? 9 טפחים. כי מה עובי האבן? טפח. אז עכשיו מה קרה? הכנסת אבן לבור של 10, כשהנחת אותו על הרצפה, מה נוצר? נשאר בור של 9. אז השאלה, האם אתה אומר הנחה ויצירת האיסור באו כאחד, אז אתה שמת אותו כן בבור של 10? או שנגידו לא, שגמרת לשים אותו, כבר אין בור של 10, זה לא רשות היחיד. אם הבאת אותו מרשות הרבים, אומר את המשנה.
חוליית הבור זה לא קונקור של הרבים. זה הפועל של...
או, עכשיו, זה אני נגעתי בנקודה שהגמרא מדברת. כאן המשנה באה ואומרת, אפשר לחבר עומק לא רק של בור נטו. אם יש לו סלע מסביב, אז אפשר לחבר את עומק הבור וגובה הסלע, למרות שזה שני נקודות. אבל סך הכל, אם אתה מסתכל מגובה הסלע עד עומק הבור, יש 10 טפחים, אפשר לצרף את שתיהם. זה החידוש של המשנה. חוליית הבור, או אפר או סלע מסביב, והסלע, שהם גבוהים 10 ורובם 4, הנוטל והנותן על גבן חייב. למה? כי זה רשות היחיד, בין לגובה בין לעומק, בין לצירוף, שאתה מייצר צירוף, חצי בור וחצי סלע. פחות מכאן, אם הם לא גובים 10, פטור רשי. רק נראה כאן, רשי, חוליית הבור, קרקע, חפירת הבור, נותנים סביבותיה להקיף כמין חומה, כמו שאנו נוגעים מכף עצים או אבן סביב פי הבור. כלומר, יש כאן דין, רשות היחיד תמיד גובה יוד, גובה יוד, עומק יוד, יכולים לצרף חלק מהדבר הבולט. הנה ניקח את הבור הזה. התי הוא העומק, והזכוכית זה בולט מבחוץ. מכאן ועד כאן זה 10 טווחים. עומק החלל מהתי למטה זה רק 8 טווחים. אנחנו אומרים, אין לי בעיה. מצרפים את שני הטווחים שבולטים כלפי מעלה לתחתית. טוב, בואו נראה הלכה. מחר אנחנו נתחיל ב-8:10, נשתדל בזמן, כי אני כנראה, אם יהיה מזג אוויר טוב, צריך לצאת ב-9:10. אז אנחנו נשתדל להתחיל בזמן, כדי שבמוצאי שבת, כמובן, נעשה ב-8. אז מה שלא נספיק מחר, אנחנו נשלים ב-8. הלכה. הלכה היום צדיק ת' איסור סחיטה. איסור סחיטה, בגד שבלועים בו מים אסור לסוחתו, זה תולדה שמלבן. משום שבלוע סחיטה את הבגד מהמים הבלועים, צוחי קיבוסי והרי הוא מלבנו. ואף כאשר המים הולכים לאיבוד, אסור משום מלבן. גם אם אתה לא משתמש במים, סוף סוף הבגד יתלבן בפעולה זאת. כמו כן, כשמנער בגד ממים מהבלועים בו, הרי זה בכלל איסור סחיטה. אולם, זה רק כשבלו המים. בגד שבלועים בו שאר משקים נחלקו הראשונים, האם שייך בזה איסור מלבן. יש סוברים שאין בזה איסור מלבן, שום ששאר משקים מלחלכים אותו, הם לא מלבנים. אם למשל יש שם יין. ויש סוברים שגם בהם יש איסור מלבן, משום שאף בשאר משקים מועיל קצת. בכל מקום, אף בשאר משקים שייך סחיטתם איסור דאורייתא משום דש, כשצריך למשקים. כלומר, במלבן לא מעניין אותי את הסחת המשקים או לא, מה שמעניין אותי זה הבגד. אבל אם אתה סוחט דבר בשביל לקבל משקה, אתה נכנס כמו שאתה סוחט זיתים וענבים בשביל לקבל את השמן והיין. גזרה שם היסחות, גזרו רזל, כל דבר ששאר בו סחיטה אסור להרטיבו במים מרובים, אפילו אם לא שאר בו איסור מצד שריעתו זה כיבוסו. חששו, אם תשרה אתה עלול לשכוח ולסחוט אותו. כן? בגד שבלועים בו מים והוא סוג בגד שאינו רוצה שיהיה בו מים אסור לטלטלו בשבת שמה יבוא לידי סחטה. למשל מי שלוקח מגבת רטובה מאוד זה בעיה שמה יסחוט. אולם אם נרטב ממים מועטים מותר לטלטלו חושבים שמה יסחטו. ואם הוא בגד שבדרך כלל אינו מקפיד שיהיה בו מים אפילו אם נרטב במים מרובים חשש שמה יבוא לסחטו מותר לטלטלו. מגבת בדרך כלל אדם אם זה נרטב הוא צריך אותו, הוא סוחט אותו, רוצה שיתייבש מהר וכולי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.